בשיעור הזה נעסוק בשני פרקים בספר ירמיהו, פרקים כ"ז וכ"ח. אין דף בשיעור הזה, הדף שלנו זה, זה התנ"ך. עיקר ענייננו הוא אמנם פרק כ"ח, העימות בין ירמיהו לבין חנניה בן עזור, בין נביא האמת לבין נביא השקר. נושא העימותים עם נביא השקר הוא נושא מאוד רחב בספר ירמיהו וגם בספרים אחרים בתנ"ך, אבל עימות חי בין שני נביאים, שאחד מהם הוא נביא אמת והשני הוא נביא שקר, זה דבר נדיר. אני לא, אם תתקנו אותי אם אתם יכולים, אבל עד כמה שזכור לי יש רק שני עימותים כאלה חזיתיים בין נביא אמת לנביא שקר. האחד הוא בספר מלכים א' פרק כ"ב, בין צדקיה בן כנענה שהוא נביא שקר לבין מיכאי ובן נמלה שהוא נביא אמת. והעימות השני בין שני נביאים כאלה, עימות חי, הוא בירמיהו פרק כ"ח. מבחינה מסוימת גם העימות בין משה והחרטומים הוא מסוג הדברים שלנו, אבל שם החרטומים לא נתפסים כנביאי שקר, הם לא ישראלים, הם גויים, זה לא בדיוק המקרה. עכשיו, כדי להבין את העימות בין ירמיהו לבין חנניה בן עזור, יש צורך להתחיל לקרוא את פרק כ"ז, ואת זאת נעשה מיד. פרק כ"ז מתקיל אותנו בבעיה כבר בפסוק הראשון שלו, בראשית ממלכת יהויקים בן יאשיהו מלך יהודה, היה הדבר הזה לירמיה מאת אדוני לאמור. בהמשך הפרק ברור פעם אחר פעם שהנבואה הזאת היא לא מימי יהויקים אלא מימי צדקיהו. אין בזה, כלומר, זה טוב, נקרא ונראה מיד. אז מה עושים עם הכתובת שנמצאת בראש הפרק ומייחסת את הנבואה הזאת לתקופה קדומה בערך בעשר שנים מהתקופה של הנבואה שכתובה לפנינו? אומר לכם מה, קוראים כמו שכתוב בתנ"ך וחושבים בלב שבמקום יהויקים צריך להיות כתוב צדקיהו. מין קריא וכתיב כזה. כלומר, שדל, בפירושו לספר ירמיהו, מעיד על כמה כתבי יד שהוא ראה, כתבי יד עבריים של התנ"ך, שבאמת כתוב פה בראשית ממלכת צדקיהו ולא בראשית ממלכת יהויקים. יהי כן. אז יש כנראה גרסאות כאלה, גם תרגומים עתיקים אחדים, שגם בהם כתוב פה צדקיהו במקום יהויקים. אנחנו לא מתקנים את נוסח המסורה שנמצא בתנ"כים שלנו, אבל מבחינה עניינית הפרק הזה כולו, הנבואה הזאת כולה, היא נבואה שנאמרה בימי צדקיהו. ומיד נראה. טוב, דילגנו על המשוכה הזאת, אני מקווה. כה אמר אדוני אליי, עשה לך מוסעירות ומוטות ונתתם על צוואריך. ובכן, הנבואה מתחילה בהוראה לירמיהו, לעשות מעשה סמלי. מוטות הם מוטות של עץ או ברזל ששמים על צוואר הבהמה. מוסרות הם חוטים או חבלים שבהם קושרים את המוטות האלה אל צוואר הבהמה, ובאמצעות המוטות והעול הזה, זה העול בעצם, המוסרות והמוטות, זה העול ששמים על צוואר הבהמה כשרוצים לנהוג בה, אם לנהוג בה כדי לחרוש, אם לנהוג בה כדי להוביל. עשה לך מוסרות ומוטות ונתתם על צוואריך. ושילחתם אל מלך אדום, ואל מלך מואב, ואל מלך בני עמון, ואל מלך צור, ואל מלך צידון, ביד מלאכים הבאים ירושלים אל צדקיהו מלך יהודה. וציוויתה אותם אל אדוניהם לאמור. כה אמר אדוני צבאות אלוהי ישראל, כה תאמרו אל אדוניכם. מי זה אדוניכם? המלכים של כמה מדינות? שלוש המדינות שבעבר הירדן המזרחי, אדום, עמון ומואב, ושתי מדינות מצפון, צפון מערב, צור וצידון. וציוויתה אותם אל אדוניהם לאמור, כה אמר אדוני צבאות אלוהי ישראל, כה תאמרו אל אדוניכם, אנוכי עשיתי את הארץ, את האדם ואת הבהמה אשר על פני הארץ, בכוחי הגדול ובזרועי הנטויה, ונתתי על אשר ישר בעיניי. ועתה אנוכי נתתי את כל הארצות האלה ביד נבוכדנצר מלך בבל עבדי, וגם את חיית השדה נתתי לו לעובדו. ועבדו אותו כל הגויים ואת בנו ואת בן בנו, עד בו את ארצו גם הוא. ועבדו בו גויים רבים ומלכים גדולים. כלומר, המצב הבינלאומי שבו נבוכדנצר שולט היום על העולם, הוא על פי תוכנית אלוקית. יבוא גם זמנו של נבוכדנצר, אבל זה יהיה בעוד שלושה דורות. בפרק קודם, 70 שנה. והיה, אני ממשיך וקורא, והיה, הגוי והממלכה אשר לא יעבדו אותו, את נבוכדנצר מלך בבל, ואת אשר לא ייתן את צווארו בעול מלך בבל, בחרב וברעב ובדבר אפקוד אל הגוי ההוא נאום אדוני, עד תומי אותם בידו. ואתם, מי זה אתם? מלכי העמים השכנים ליהודה, ואתם המלכים, אל תשמעו אל נביאכם ואל קוסמיכם ואל חלומותיכם ואל עונניכם ואל כשפיכם, אשר הם אומרים עליכם לאמור, לא תעבדו את מלך בבל, כי שקר הם ניבאים לכם, למען ארחיק אתכם מעל אדמתכם וידחתי אתכם ועבדתם. והגוי אשר יביא את צווארו בעול מלך בבל ועבדו, והיא נכתיב על אדמתו נאום אדוני ועבדה וישב בה. זה החלק הראשון של הנבואה. מיד יתחיל החלק השני. החלק הזה מופנה אפוא אל שליחים מלאכים של חמש מדינות סובבות יהודה, שנמצאים עכשיו בירושלים, וירמיהו מצטווה לתת לכל אחד מהשליחים האלה מוטות ומוסרות, כמו שהוא בעצמו לובש עכשיו על צווארו, למסור אותם אל המלכים ששלחו אותם, ולהגיד להם, תנו את צוואריכם בעולו של מלך בבל, כי זה רצון השם בשעה זאת. ומי שימרוד ומי שלא יקבל את העצה הזאת של ירמיהו, יגלה מעל אדמתו. מה עושים שליחים אלו של מלכי השכנים שלנו בירושלים? אני מחכה לתשובה, בהיגיון. קואליציה נגד מי? אז זה אופוזיציה נגד בבל. כן. את הדבר הזה אמר הרד"ק באמת מסברה. היו פה התייעצויות של כל מלכי האזור, שליחי מלכי האזור בירושלים, על התקוממות נגד מלך בבל. את זה רד"ק אמר בסברה. אחרת מה הם עושים בירושלים? אנחנו יודעים היום את הדבר הזה בוודאות. כלומר, לא בוודאות גמורה, אבל יש לנו רקע יותר ברור לעניין הזה. תסתכלו רגע בכותרת של פרק, קודם כל צדקיהו הוזכר כבר בפסוק ג', שמתם לב? הם באים ירושלים אל צדקיהו מלך יהודה. מתי בדיוק הם באו אל צדקיהו מלך יהודה? זה כתוב בכותרת של פרק כ"ח. נע לדלג לפרק כ"ח פסוק א', ויהי בשנה ההיא, בראשית ממלכת צדקיהו מלך יהודה, בשנה הרביעית בחודש החמישי. זה הכותרת, זה הזמן של הנבואה בפרק כ"ח. עכשיו, כשהוא אומר בשנה ההיא, הוא מתכוון לשנה של הפרק הקודם, של הנבואה בפרק כ"ז. כאן יש איזו סתירה בפסוק שלא נעמוד עליה עכשיו. הוא אומר מצד אחד ראשית ממלכת צדקיהו, ומצד שני הוא אומר בשנה הרביעית, שזה לא בדיוק ראשית, צדקיהו מלך 11 שנה, אז זה בסוף השליש הראשון של ממלכת צדקיהו. אוקיי, זה לא נורא. בשנה הרביעית למלכותו של צדקיהו, זה זמנם של שתי הנבואות, גם בפרק כ"ז וגם בפרק כ"ח. אגב, זאת ראיה נוספת שמה? שצריך להיות בפסוק הראשון בראשית ממלכת צדקיהו ולא בראשית ממלכת יהויקים. כי הרי הפסוק הזה אומר שזה באותה שנה, הוא רומז לכותרת הקודמת. אז בכל מקרה, השנה ההיא, שנה רביעית למלכות צדקיהו, היא שנה 954 לפני הספירה. ובו בשנה ההיא, כמה חודשים לפני כן, יש לנו כרוניקה בבלית של נבוכדנצר, שכותב שבחודשים אלה, בשנה העשירית למלוך נבוכדנצר, שזה כמה חודשים לפני השנה הרביעית לצדקיהו, הייתה התקוממות באקד, כלומר בארצו של נבוכדנצר. והוא חזר לבבל ודיכא את ההתקוממות הזאת והרג אנשי צבא רבים שלא עצמו שהתקוממו כנגדו. זה, הכרוניקה הבבלית הזאת נותנת לנו את הרקע למה שמסופר בתחילת הסיפור שלנו, רק שנייה תנו לי לגמור. מה? נבוכדנצר עסוק בדיכוי מהומה בארצו? זה הזמן למרוד. אבל צריך שיתוף פעולה בין כל העמים המשועבדים. כל העמים מתכנסים בירושלים, שהיא בעצם המרכז, הצנטרום של כל העמים האלה שרוצים למרוד. כולם מתכנסים בירושלים אצל צדקיהו לטקס עצה על מרד בנבוכדנצר. מה? 954 לפני הספירה. 594, סליחה. 594. כן, סליחה. ובכן, זה הרקע להתכנסות הזאת, וזה הרקע לכך שירמיהו מפנה את נבואתו לכל העמים בעצם. דבר די נדיר, שירמיהו לא רק מדבר על גורלם של עמים, אלא פונה ישירות אל מלכיהם של העמים האלה. ובעצם מה הוא אומר להם? אל תמרדו במלך בבל. אם נתרגם את זה למה שאמרתי, נבוכדנצר יפתור את הבעיות שלו מיד, תוך זמן קצר הוא ישתחרר מהמרד שלו באקד, והוא יחזור לשעבד אתכם, ומי שימרוד בו ישלם על זה מחיר יקר. ומי שיתמיד בקבלת עולו של נבוכדנצר, הוא ירוויח מזה. לכו תאמרו את זה למלכים שלכם. כמובן שעיקר עניינו של ירמיהו זה לא כל כך העמים כמו צדקיהו עצמו, אז הנה בא החלק השני של הנבואה שמופנה לצדקיהו. פרק כ"ז, פסוק, איזה הגענו? י"ב. ואל צדקיהו, אל צדקיה מלך יהודה, דיברתי ככל הדברים האלה לאמור. הביאו את צבריכם בעול מלך בבל, ועבדו אותו ועמו, וחיו. למה תמותו אתה ועמך בחרב, ברעב ובדבר, כאשר דיבר אדוני אל הגוי אשר לא יעבוד את מלך בבל? אותם דברים. אין הבדל. הוא אומר את זה לעמים האחרים, הוא אומר את זה לצדקיהו. ואל תשמעו על דברי הנביאים האומרים עליכם לאמור לא תעבדו את מלך בבל, כי שקר הם ניבאים לכם, כי לא שלחתים נאום אדוני, והם ניבאים בשמי לשקר, למען הדיחי אתכם ועבדתם אתם והנביאים הניבאים לכם. עד כאן החלק השני של הנבואה. נבואה מיועדת לצדקיהו, בנויה באותה מתכונת כמו הנבואה אל מלכי העמים השכנים. אני רוצה רק שנשווה את הפסקה שאומרת אל תשמעו אל אלה שמשקרים אתכם. מי הם אלה שמשקרים את מלכי העמים השכנים? רשימה של מגידי עתידות, מגיקנים מכל הסוגים והמינים. נביאים, קוסמים, חולמים, מעוננים, כשפים, חמישה מגיקנים, מגידי עתידות. אל תשמעו להם. צדקיהו צדיק. יש לו רק נביאים. והנביאים האלה אינם מגיקנים, אלא מדברים בשם השם. אבל הם נביאי שקר. ובאמת כשהוא פונה לצדקיהו, הוא מזכיר רק את הנביאים האלה, נביאי השקר, ואומר, הם אמנם מדברים בשמי, אבל אני לא שלחתי. ומה שהם עושים, התוצאה של דבריהם לא תהיה שונה מהתוצאה של המחשפים והמעוננים והקוסמים של המאה, של המלכים השכנים. זה אותה תוצאה תהיה לכך. החלק השלישי של הנבואה בפסוק ט"ז. ואל הכהנים ואל כל העם הזה דיברתי לאמור. כה אמר אדוני, אל תשמעו אל דברי נביאיכם הנביאים לכם לאמור, הנה אכלי בית אדוני מושבים מבבלה, אתה מהרה. כי שקר הם הנביאים לכם. כלי בית השם נלקחו ביחד עם יויכין מלך יהודה והוגלו לבבל על ידי נבוכדנצר. יויכין היה בנו של יויקים, ואילו צדקיהו הוא אחיו של יויקים. והנה הם אומרים, אל תאמינו להם, אומר להם ירמיהו, שהם אומרים שכלי בית השם מושבים. למה הוא אומר, למה לעם הוא אומר את זה, ולמלך, לצדקיהו, הוא אמר דבר שונה? כי צדקיהו מתלבט בשאלה הפוליטית, אם למרוד, אם לא למרוד. מופעל עליו כנראה לחץ גדול מצד השכנים, החברים שלו, למרוד, להצטרף איתם למרד. ואילו עם הארץ והכהנים שאליהם מופנית החלק השלישי של הנבואה, הם לא אין להם כוח להשפיע אם כן למרוד או לא למרוד, השאלה עם איזה תודעה אתה חי. והם חיים עם תודעה של נביאי השקר שאומרים להם, כלי בית השם יושבו מבבל, אתה מהרה. עכשיו, מה? עכשיו, אוקיי. עכשיו, האם זה אותם נביאי שקר שדיבר עליהם ירמיהו בקשר בנבואה לצדקיה? כן, אותם נביאי שקר. אלא שכאן שני דברים הם אומרים. לצדקיהו הם אומרים, למרוד, נצל את שעת הכושר, תצטרף אל השכנים ותמרוד בנבוכדנצר. אל העם הם אומרים, כלי בית השם מושבים, אתה מהרה. מה הקשר בין שתי הנבואות? המרד יצליח והכלים יושבו. זה שני צדדים של אותו מטבע. כלומר, הם אומרים, זאת שעת כושר, למרוד. והראיה, כלי בית השם עומדים להיות מושבים, אתה מהרה, או ההפך, לא משנה. זאת סיבה ותוצאה. המרד הוא הסיבה, השבת כלי בית השם זאת התוצאה. יכול להיות גם הפוך. המרד בבבל יצליח נגד נבוכדנצר, וזאת היא ההזדמנות להשיב את כלי בית השם, ולפרוק את עול עולו של נבוכדנצר. אבל בכל אופן, שתי הנבואות האלה זה של אותם נביאי שקר, והן קשורות לאותה שעה היסטורית, שבה העמים עומדים באותו רגע 594 לפני הספירה. האם זה ברור? יפה. אז נמשיך ונקרא. נשאלה פה שאלה חשובה מאוד. מה האינטרס של נביאי השקר? אני חושב שהתשובה היא כפולה. ראשית, אופטימיות. זה לא אינטרס להיות אופטימי ולהגיד יהיה טוב. זה לא אינטרס, אלא זאת נטייה פסיכולוגית מובנת מאוד. כשאתה עומד לפני השאלה, יהיה טוב או יהיה רע, עדיף להגיד שיהיה טוב, דבריך נשמעים, מתייחסים אליך באהדה, יותר מאשר למי שאומר, יהיה רע. אז זה דבר אחד. דבר שני, אנחנו נמצאים בעולם שיש בו הרבה מבוכה פוליטית, ומושכים לקצוות שונים. מי שמכיר את הפרקים בירמיהו, מי שמכיר את הרקע, אז מי נושף בעורף ומעודד את המרד הזה? מצרים. ובתוך עם יהודה נמצאות מפלגות שונות. היום אין לי דוגמה לתת את זה, אבל מי שיודע, בשנות ה-50, כשהמדינה קמה, היה ויכוח גדול בשמאל הישראלי שהנהיג את המדינה אז, בשאלה, מה האוריינטציה הפוליטית של מדינת ישראל בעולם צריכה להיות? פרו-מערבית או פרו-סובייטית? והייתה פה, היו פה כמה מפלגות שלחצו וכמעט, לא ניכנס עכשיו, הבנתם. אז גם בתקופה הזאת היו מפלגות פרו-מצריות והיו מפלגות אולי הם היו המיעוט כנראה שאמרו לא, צריך להיות נאמנים לבבל, בבל זאת המעצמה של העתיד. ומצרים גמרה את תפקידה. אז עכשיו זה ויכוח פוליטי. בוויכוח פוליטי היום, הפובליציסטים כותבים את דבריהם בעיתון ומנסים לשכנע את הכהנים ואת עם הארץ ואת המלך שקורא את העיתון, אם לא סגרו אותו, לשכנע בדעתם. בתקופה של המקרא, אמצעי השכנוע כללו נבואה בשם השם. אם לא אמרת את הדברים בשם השם כנביא, כוח השכנוע שלך לא היה רב. אז הכוח הפוליטי שתמך במצרים וגם היה אופטימי יותר, מלא, אולי לאומי יותר גם. לאומי יותר, כן? צריך לפרוק את העול, צריך להיות עצמאיים, צריך לנצל שעת כושר. ואתה יודע מה? אם היית מראיין נביא שקר באותו דור, אז הוא היה אומר, מי בישל את המהפכה, את ההתקוממות נגד נבוכדנצר בבבל? לא הקדוש ברוך הוא. האם זה לא רמז מאת הקדוש ברוך הוא שאנחנו צריכים לתפוס את שעת הכושר ולא לתת לה לעבור ולמרוד? כלומר, יכול להיות שהם באמת חשבו שזה רצון השם, אבל הם לא קיבלו נבואה כזאת, וזה בדיוק מה שירמיהו אומר. אנוכי לא שלחתים, והם מדברים בשמי לשקר, ואל תשמעו להם, כי התוצאות תהיינה הרות אסון. מה? זאת שאלה גדולה שמיד תעמוד לפנינו בפרק הבא. איך נדע מי נביא אמת ומי נביא שקר? עכשיו, אני ממשיך וקורא את הנבואה עד הסוף. איזה פסוק הגענו? י' ח' י' ז' אל תשמעו עליהם, עבדו את מלך בבל ויחיו. למה תהיה העיר הזאת חורבה? ואם נביאים הם, ואם יש דבר אדוני איתם, יפגעו נא באדוני צבאות, לבלתי בואו הכלים הנותרים בבית אדוני ובית מלך יהודה ובירושלים בבלה. כי כה אמר אדוני צבאות, אל העמודים ועל הים ועל המכונות ועל יתר הכלים הנותרים בעיר הזאת, אשר לא לקחם נבוכדנצר מלך בבל בגלותו את יחוניה בן יהויקים מלך יהודה מירושלים בבלה, ואת כל חורי יהודה וירושלים, כי כה אמר אדוני צבאות אלוהי ישראל על הכלים הנותרים בית אדוני ובית מלך יהודה וירושלים, בבלה יובאו ושם יהיו עד יום פוקדי אותם נאום אדוני והעליתים והשיבותים אל המקום הזה. כלומר, לא רק שהכלים לא ישובו עתה מהרה, אלא כל הכלים הנותרים גם הם יילקחו לבבל, אבל ירמיהו מודה שמה? שבסוף הם יושבו, אבל זה יהיה בזמן. מהו הזמן הזה? ביום פוקדי אותם? בעוד 70 שנה. כלומר, אולי קצת פחות, כי 70 שנה זה תלוי מאיפה אתה סופר אותם. עוד 3 דורות בערך, זה ייקח. זהו, עכשיו אנחנו עוברים לפרק כ"ח. ויהי בשנה ההיא, בראשית ממלכת צדקיה מלך יהודה בשנה הרביעית בחודש החמישי, אז הנה יש לנו נקודת אחיזה משותפת, בחודש החמישי הוא חודש אב, היום ב' באב. אמר אליי חנניה ונזור, הנביא אשר מגבעון בבית אדוני, לעיני הכהנים וכל העם לאמור. כה אמר אדוני צבאות אלוהי ישראל לאמור, שברתי את עול מלך בבל. בעוד 2 ימים אני משיב אל המקום הזה את כל כלי בית אדוני, אשר לקח נבוכדנצר מלך בבל מן המקום הזה, ויביאם בבל. ואת יחוניה בן יהויקים מלך יהודה, ואת כל גלות יהודה הבאים בבלה, אני משיב אל המקום הזה נאום אדוני, כי אשבור את עול מלך בבל. מה קרה לנו פה? המשך ישיר של הפרק הקודם. רק שבפרק הקודם, ירמיהו מתאמץ לשכנע את שליחי המלכים ואת מלכיהם, את צדקיהו, את הכהנים ואת עם הארץ, לא למרוד במלך בבל. ועניין הנביאים הוא צדדי בנבואה הקודמת. כלומר, הוא פונה בעצם לא אל הנביאים, אלא אל מי שצריך לקבל את נבואתו או את נבואתם, ואומר להם, אל תאמינו לנביאי השקר. לא לנביאי השקר של הגויים, וגם לא לנביאי השקר made in Israel. שלנו, אל תאמינו להם, הם יביאו פורנות אם תאמינו להם. ופה מה אנחנו מקבלים? אימות ישיר עם אחד שיש לו שם ויש לו סגנון והוא מדבר, והנה מדגימים לנו את פעולתו של נביא השקר שאומר עוד שנתיים כלי בית השם יושבו מבבל. אני מבקש לחבות את המכשירים הסלולריים, אם זה לא היה ברור. ויאמר ירמיה הנביא אל חנניה הנביא לעיני הכהנים ולעיני כל העם העומדים בבית אדוני. ויאמר ירמיה הנביא, אמן, כן יעשה אדוני. יקם אדוני את דבריך אשר ניבאת להשיב כלי בית אדוני וכל הגולה מבבל אל המקום הזה. אך שמע נא הדבר הזה אשר אנוכי דובר באוזניך ובאוזני כל העם. הנביאים אשר היו לפניי ולפניך מן העולם, וינבאו אל ארצות רבות ועל ממלכות גדולות למלחמה ולרעה ולדבר, הנביא אשר ינבא לשלום, בבוא דבר הנביא יוודע הנביא אשר שלחו אדוני באמת. ויקח חנניה הנביא את המוטה מעל צוואר ירמיהו הנביא, מות חלק מהעול, וישברהו. ויאמר חנניה לעיני כל העם לאמור, כה אמר אדוני, ככה אשבור את עול נבוכדנצר מלך בבל בעוד שנתיים ימים מעל צוואר כל הגויים. וילך ירמיהו הנביא לדרכו. ויהי דבר אדוני אל ירמיה אחרי שבור חנניה הנביא את המותה מעל צוואר ירמיה הנביא לאמור, הלוך ואמרת אל חנניה לאמור, כה אמר אדוני, מוטות עץ שברת ועשית תחתיהם מוטות ברזל. כי כה אמר אדוני צבאות אלוהי ישראל, עול ברזל נתתי על צוואר כל הגויים האלה לעבוד את נבוכדנצר מלך בבל. ועבדוהו, וגם את חיית השדה נתתי לו. ויאמר ירמיה הנביא אל חנניה הנביא, שמע נא חנניה, לא שלחך אדוני, ואתה הבטחת את העם הזה על שקר. לכן כה אמר אדוני, הנני משלחך מעל פני האדמה, השנה אתה מת, כי שרה דיברת אל אדוני. וימות חנניה הנביא בשנה ההיא, בחודש השביעי. כלומר, כמה זמן נותרו לו? חודשיים. הפרק הזה מהווה המשך לפרק הקודם, מכל הבחינות האפשריות, קודם כל מבחינת הזמן, מה כתוב בכותרת של הפרק הזה, בכתובת שבראשו, בשנה ההיא. אז הנבואה הזאת על חנניה בן עזור היא באותה שנה, היא השנה הרביעית לצדקיהו מלך יהודה. מבחינת התוכן, גם הנבואה הזאת עוסקת במה? בעול שהשם רוצה לתת על צברי כל הגויים, שהוא עולו של נבוכדנצר שאותו יש לקבל. מוטיב העול מופיע פה גם בהקשר המטאפורי שלו, וגם בהקשר של המימוש של המטאפורה. מה אני מתכוון המימוש של המטאפורה? איך מממשים מטאפורה? להגיד, תנו את צווארכם בעול מלך בבל, זו מטאפורה. אבל ירמיהו עושה עול אמיתי על צווארו, כמעשה סמלי, שמממש את המטאפורה הזאת. והנה העול הזה מופיע גם בנבואה בפרק כ"ח. איפה? כשחנניה בן עזור שובר את העול על צוואר ירמיהו, שהיה עול עשוי מעץ, המוטה הייתה עשויה מעץ, לכן ניתן היה לשבור אותה במכת חזקה. אז הוא שבר את העול, אז יש לנו כאן המשך של המעשה הסמלי שמתואר בפרק הקודם. בשני המקומות, בשני הנבואות, יש מאבק בנביאי שקר. שם ירמיהו מדבר על נביאי השקר, ופה הוא פונה אל נביא השקר, פנייה ישירה ומתווכח איתו. אם כן, ברור ששני הפרקים האלה הם מהווים שתי יחידות של דבר אחד. ההבדל הוא, כמו שכבר ציינתי, בפרק כ"ז נביאי השקר הם עומדים ברקע, בפרק כ"ח העימות עם נביא השקר זה העיקר. כן? הוא מגולם באישיות, עם שם, עם סגנון, עם התנהגות מסוימת. הרציפות הזאת בין שני הפרקים מעוררת שאלות עצומות. ההתנהגות של ירמיהו בפרק כ"ח ממש בלתי מובנת. אחרי שהוא שמע את נבואתו של חנניה, איך הוא מגיב? אמן. במקום, תשימו לב, העימות הזה איפה מתרחש? בבית השם, לעיני הכהנים והעם. והנה מופיע הנביא ואומר דברי שקר, וירמיהו אומר, מה, בואו נקרא מה ירמיהו אומר, פסוק וב, אמן, כן יעשה השם, יקם השם את דבריך אשר ניבאת, להשיב כלי בית השם בכל הגולה מבבל אל המקום הזה. פי! אנחנו היינו מצפים שהוא יאמץ לעצמו משהו מהפרק הקודם. שקר אתה אומר! אסון אתה מביא על ראש עם ישראל! לא שלחו אותך ואתה מנבא דבר שקר. במקום זה הוא אומר אמן, כן יעשה השם, הלוואי שאתה צודק. ולא רק זה, אלא הוא אומר דבריך אשר ניבאת. ניבאת? הרי ירמיהו הוא שיודע שהעומד מולו הוא שקרן, אז איך הוא אומר אשר ניבאת? אשר בדית מלבך היה צריך לומר. הרי התגובה הזאת של ירמיהו מחלישה את המאבק הנחוש שלו בנביאי השקר. אנשים שרואים תגובה חלשה כזאת, רופסת כזאת, אומרים, כמו שפה מישהו אמר אולי, אז ירמיהו בעצם לא יודע אם הוא מי נביא אמת ומי נביא שקר. אולי חנניהו נביא אמת. הבעיה הזאת עמדה לפני כל הפרשנים, ואיש איש כתב פירושו, ואין, אי אפשר לקבל שום פירוש. איך ירמיהו מתנהג בכזאת רפיסות? איך הוא לא עומד כצוק איתן, כמו שהוא עמד בפרק הקודם ואמר דברים קשים כנגד נביאי השקר? א', בואו נראה קצת הצעות לפירוש. הפירוש הטבעי ביותר שאולי עולה על הדעת, זה שירמיהו אומר, הלוואי, אתה יודע מה? לא שאני מתנגד למה שאתה אומר, הלוואי, גם אני רוצה שכך יקרו הדברים, אבל מה אפשר לעשות? זה לא יהיה. אז קודם כל, אין מקום להגיד הלוואי כשזה עלול לגרום אי הבנה אצל השומעים. שנית, את החלק השני הוא לא אומר. הוא אומר, הלוואי שאתה צודק, אבל אני אומר לך שאתה טועה. הוא לא אומר, את הלוואי הוא אומר, את הסיפה, אבל זה לא יקרה, הוא לא אומר. אז מה צריך העם לחשוב? אז בדעת מקרא, מנחם בולה זיכרונו לברכה, מפרש בדעת מקרא שהדברים נאמרים באירוניה. אני לא מוצא פה אירוניה. אירוניה צריך להוכיח. מי אומר כמו שאני לא מרגיש אירוניה, אולי גם השומעים בבית השם לא שמעו כל אירוניה. מה המקום לאירוניה? צריך להגיד דברים ברורים. חז"ל התקשו בדבר הזה. ובמסכת סוטה אנחנו מוצאים ביקורת על ירמיהו באמת. כלומר, לפעמים קושיה אצל חז"ל מולידה ביקורת. והם חשבו כנראה שחנניה היה איש תקיף, וירמיהו פחד ממנו, ולא היה לו עוז להגיד לו, אתה שקרן. ועל כן אומרים חז"ל במסכת סוטה דף מ"א עמוד ב', אמר רבי אלעזר, כל המחניף לחברו, סוף נופל בידו. ואם אינו נופל בידו, נופל ביד בנו, ואם אינו נופל ביד בנו, נופל ביד בן בנו. שנאמר, ויאמר ירמיהו הנביא לחנניה, אמן כן יעשה השם, יקם השם את דבריך, וזוהי חנופה לדעת רבי אלעזר, הוא מתחנף לחנניה, במקום להעמיד אותו על מקומו, הוא אומר, הלוואי שאתה תצדק, ואת זה הוא עושה מפחד כנראה, נקרא את רש"י, אמן כן יעשה השם, היה בזה חנופה, שלא אמר לו במפורש שהוא נביא שקר. ואז כתוב בפרק ל"ז שכשירמיהו רוצה לצאת מירושלים וללכת לענתות עירו, עוצר אותו איזה פקיד, בעל פקידות, ושמו יראיה בן שלמיה בן חנניה. ויתפוס את ירמיהו הנביא לאמור לכסדים אתה נופל, והוא לוקח את ירמיהו ושם אותו בבית הסוהר. וירמיהו נופל. עכשיו, שואל, אומר, מאיפה לנו שהוא נכדו של חנניה הנביא השקר. אומרים המפרשים, מה פתאום התנך מייחס איזה פקיד שלא שמענו עליו ולא נשמע עליו יותר, שלושה דורות. השם הפקיד הזה זה יראיה בן שלמיה בן חנניה. רוצים לרמוז לנו. הוא הנכד של חנניה בן עזור. וירמיהו נופל בידיו של הנכד בגלל שהוא החניף לסבא. לחנניה. זה דברים מאוד קשים נגד ירמיהו. ירמיהו לא היה נביא רך לבב, פחדן. ופה מאשימים אותו בחנופה לחנניה בן עזור. שום פרשן בדרך הפשט לא קיבל את הפירוש הזה. לא שהם נתנו פירושים יותר טובים. אבל זה באמת קיצוני מאוד, הדברים האלה. נוטים לומר שחז"ל מצדיקים תמיד את אישי המקרא. זה בדיוק הפוך. חז"ל הם גדולי המבקרים של אישי המקרא, עד שלפעמים הביקורת של חז"ל מעוררת התקוממות פנימית בלב הקורא, כמו במקרה הזה. אבל מה הפשר ההתנהגות של ירמיהו? עוד לא ענינו. בואו נמשיך ונראה את הקשיים בפרק. אחרי שהוא אמר אמן, הוא בא ואומר דבר שהתפרש כבר אצל חז"ל כטיעון למה אתה נביא שקר ואני נביא אמת. אך שמענה את הדבר הזה אשר אנוכי דובר באוזניך ובאוזני כל העם. הנביאים אשר היו לפני ולפניך מן העולם וינבאו אל ארצות רבות ועל ממלכות גלויות למלחמה ולרעה ולדבר. הנביא אשר ינבא לשלום בבוא דבר הנביא יוודא הנביא אשר שלחו אדוני באמת. זה רמב״ם, זה לפני הרמב״ם, זה מדרש תנחומה. המדרש תנחומה בפרשת וירא י' ג' אמר רב הונה כהן בשם רבי אחא, בוא וראה. בשעה שאמר ירמיהו, הביאו את צווריכם בעול מלך בבל ועבדו אותו ועמו, והיה עמו חנניה בן עזור הנביא, השקר, והיה מתנבא טובות, כמו שנאמר, וירפו את שבר עמי, בת עמי על נקלה למור שלום שלום ואין שלום. אומר להם חנניה, הנה כלי בית השם מושבים מבבל, אתה מהרה. אמר לו ירמיהו, אני מתנבא רעות מפי הקדוש ברוך הוא, ואתה מתנבא טובות של שקר. מעצמך אתה אומר, יקם השם את דבריך אשר ניבאת להשיב כלי בית השם. וכן הקדוש ברוך הוא אומר, זה תיאור האימות הראשון, עכשיו הסיבוב השני של האימות. וכן הקדוש ברוך הוא אומר לירמיהו, עשה לך מוסרות ומוטות ונתתם על צוואריך, כמו שנבוכדנצר עתיד ליתן בצוואריהם של בניי. וכן עשה ירמיהו, וחנניה נוטלם מעל צווארו ושוברם, שנאמר ויקח חנניה הנביא את המוטה מעל צוואר ירמיהו וישברהו. אמר לו חנניה, כך אמר לי הקדוש ברוך הוא, כך אשבור את עול נבוכדנצר מלך בבל. אמר לו ירמיהו, כבר עמדו נביאי אמת לפני ולפניך, והנביא אשר ינבא לשלום, בבוא דבר הנביא יוודא הנביא אשר שלחו השם באמת. ואני מתנבא רעות, אם לא יבואו דבריי, אין אני שקרן. שהקדוש ברוך הוא אומר לעשות רעה, וחוזר בו, ניחם על הרעה. אבל אתה שאתה מתנבא טובות, אם לא יבואו דבריך, אתה נביא שקר. שהקדוש ברוך הוא אומר לעשות טובה, ואף על פי שסרחנים הם, סרחנים, עושים מעשים רעים, אינו חוזר בו. מכאן למד הרמב״ם את דבריו, מישהו הזכיר כאן רמב״ם, הרמב״ם מנסח את זה בצורה יותר קצרה. דברי הפורנות שהנביא אומר, אם לא עמדו דבריו, לא עמדו, הכוונה לא התקיימו, אין בזה הכחשה לנבואתו. ואין אומרים, הנה דיבר הנביא ולא בא. שהקדוש ברוך הוא ערך אפיים ורב חסד וניחם על הרעה, ואפשר שעשו תשובה ונסלח להם כאנשי נינווה, או שתלה להם כחזקיהו, הרבה שיקולים יש לקדוש ברוך הוא לחזור מהרעה. אבל אם הבטיח הנביא על טובה, ואמר שיהיה כך וכך, ולא באה הטובה שאמר, בידוע שהוא נביא שקר, שכל דבר טובה שיגזור האל אפילו על תנאי, אינו חוזר בו. הלמדת שבדברי הטובה בלבד ייבחן הנביא. הוא שירמיהו אמר בתשובתו לחנניה בן עזור. כשהיה ירמיהו מתנבא לרעה, וחנניה מתנבא לטובה, אמר לו ירמיהו לחנניה, אם לא יעמדו דבריי, אין בזה ראיה שאני נביא שקר. אבל אם לא יעמדו דבריך, יוודע שאתה נביא שקר. ואז הוא מביא את הפסוקים מהפרק שלנו, פרק כ"ח. קראתי בהלכות יסודי התורה, פרק י' הלכה ד'. חשבתי שכולם יודעים. עכשיו בואו נחזור לפסוקים ונראה מה הם עושים, כי הפסוקים הם מאוד קשים. וירא, סעיף י' ג'. בואו נחזור לפסוקים, כי הם מפרשים את הפסוקים בדרך קצת, הפסוקים הם קצת בעייתיים, קצת קשים. עוד פעם נחזור לפסוק ז'. אך שמע נא את הדבר הזה אשר אנוכי דובר באוזניך ובאוזני כל העם. הנביאים אשר היו לפניי ולפניך מן העולם, וינבאו אל ארצות רבות ועל ממלכות גדולות למלחמה ולרעה ולדבר, כאן חסר משהו. אם לא יתקיימו דבריהם, לא מוכח שהם נביאי שקר. למה? כי השם חוזר בו מן הרעה. אבל הנביא אשר ינבא לשלום כמוך, בבוא דבר הנביא, יוודע הנביא אשר שלחו השם באמת. ואם לא יתקיים דברו, לא יבוא דברו, סימן שהוא שקרן. אז מה אתה, אז בעצם כאן ירמיהו אומר את מה שהיה צריך לומר, אתה שקרן. מה תהיה ההוכחה? אני מבקש משפט אינטליגנטי, מה תהיה ההוכחה? בעוד שנתיים לא יחזרו כלי בית השם. פנטסטי. עומד יהודי בבית השם, כהן או ישראלי או לוי, לא משנה, ושומע את הוויכוח הזה עם הפירוש של חז"ל ושל הרמב״ם על דברי ירמיהו, ואומר, אני צריך להחליט עכשיו מי נביא אמת ומי נביא שקר. אומר לנו ירמיהו, אני נביא אמת על בטוח, אי אפשר להוכיח שאני שקרן, אפילו אם דבריי לא יתקיימו. ואילו חנניה בן עזור, בעוד שנתיים תראו שדבריו לא יתקיימו, ואז יהיה הוכחה ניצחת שהוא נביא שקר, כי הוא מנבא נבואה לשלום ולטובה. זה בעצם מה שירמיהו אומר. ומה יעשה היהודי הפשוט, שאומר, טוב, אז למי אני צריך להאמין? עכשיו. מי עכשיו אני, למי אני צריך להאמין עכשיו? לירמיהו או לחנניה? כי מה שירמיהו אומר, בעוד שנתיים תדע שחנניה שקרן. אז שנתיים זה הרבה זמן. זה אחר כך, אבל עכשיו, בינתיים לא ידוע מה שאתם אומרים. זה שחנניה ימות בעוד חודשיים, זה עוד לא ידוע פה בפרק. עומד יהודי בבית השם, רואה אימות דרמטי בין נביא אמת לנביא שקר, רואה שנביא השקר אומר את דבריו בביטחון, רואה את נביא האמת, איך נגיד, מה אמרנו? תגובה רופסת, אמן, כן יעשה השם את דבריך אשר ניבאת, ובסוף הוא שומע פלפול מתוך הלכות יסודי התורה, שאומר לו, בעוד שנתיים יתברר שהעומד מולי הוא נביא שקר. אבל אני רוצה עכשיו הוכחה, בעוד שנתיים מי יודע איפה נהיה? זה קשור לספר דברים, אבל לא ניכנס עכשיו. רגע, רק שנייה. עכשיו לא גמרנו עוד את השאלות. עכשיו הסבב השני, זה היה הסבב הראשון של האימות בין ירמיהו לחנניה בן עזור, ונסכם את השאלות. בסבב הראשון, ירמיהו איננו אומר דברים ברורים שהעומד מולו הוא נביא שקר, אלא אומר דברים ממש שנותנים לחשוב הפוך. אמן, כן יעשה השם את דבריך אשר ניבאת. זה בלתי נסבל ממש. הוא מטעה את העם. אז מיד כדי לא להטעות את העם, הוא אומר, לא, אני שמענה חנניה. ההוכחה שאתה נביא שקר תבוא בעוד שנתיים, כשדבריך לא יתקיימו. איזה הוכחה זאת? מה צריכים לחשוב הנוכחים בבית השם על הוכחה כזאת שבעוד שנתיים? הם רוצים לשמוע מה דעתו של ירמיהו עכשיו. לא שמעו דברים ברורים. הלאה, הסבב השני של האימות ביניהם, אחרי שירמיהו אמר את ההוכחה שלו על מה שיקרה בעוד שנתיים, אז חנניה כנראה מקבל ביטחון עצמי, הוא לא ציפה כנראה לתגובה כל כך רופסת מצידו של ירמיהו, הנביא התקיף של הפרק הקודם, ואז הוא ניגש אל ירמיהו ושובר את המוטה, ואומר ככה, כה אמר השם, ככה אשבור את עול נבוכדנצר מלך בבל, בעוד שנתיים. ירמיהו, מה אתה מצפה ממנו? קודם כל שיתנגד, באים לשבור את המוטה של צווארו, שיברח! שיצעק, גוואלד. או שייתן סתירה למי שבא לשבור את העול. זה עליו, זה פיזי, זה רכוש שלו גם. מי נתן לו חנניה רשות לשבור את המוטה הפרטית של ירמיהו? שיתנגד במעשה, בדיבור. שותק. והמילים האחרונות פשוט מרפות את הידיים. וילך ירמיהו הנביא לדרכו. מה אומרים האנשים שעומדים שם? שתיקה כהודעה? הוא קיבל את הדין והלך לדרכו בלי להגיד מילה. איזה מקרה? הרי הדבר הוא פשוט בלתי נתפס. ואז מגיע השלב של הסבב השלישי של עימות בין ירמיהו, וכאן, קודם כל צריך להגיד, הסבב השלישי כבר לא היה בנסיבות פומביות כמו שני הסבבים הקודמים. ירמיהו החמיץ את השעה בעצם. ואז השם מתגלה אל ירמיהו ואומר לו, לך אל חנניה ותגיד לו, מוטות עץ שברת? ועשית תחתיהם מוטות ברזל. כלומר, הקדוש ברוך הוא לוקח את המעשה של חנניה בן עזור ומשתמש בו נגדו. כן? ויגזול את החנית מיד המצרי ויהרגהו. אתה שברת מוטות עץ כסימן למה? לשבירת עול מלך בבל? בדיוק להפך. המעשה הזה יביא למוטות ברזל, לעול יותר כבד של נבוכדנצר. ובדבר שני שהשם אומר לו, וזה אנחנו יודעים מדברי ירמיהו, חנניה הנביא השקר יענש. עוד השנה הוא ימות. ואז בא ירמיהו סוף סוף אל חנניה בן עזור, ואומר לו את מה שציפינו מההתחלה שיגיד לו. שמענה חנניה. לא שלחך אדוני, ואתה הבטחת את העם הזה אל שקר. את זה חיכינו שהוא יגיד בהתחלה. את זה הוא אומר בסוף, רק אחרי שהשם מתגלה אליו ואומר לו מה להגיד לחנניה. ובאמת, כעבור חודשיים, מתקיים דבר השם וחנניה מת. איך אפשר להסביר את ההתנהגות של ירמיהו בפרק כ"ח, בהשוואה לדברים החריפים שהיו לו בפרק הקודם, בנבואה הקודמת על נביאי השקר. שם הוא אמר, נביאי השקר הם שקרנים, לא שלחתי אותם, אל תאמינו להם. ופה הוא לוקח שלושה צעדים אחורה, ורק בסוף הנבואה, כשהוא כבר החמיץ את השער הקריטית של העימות הפומבי בבית השם, אז הוא נזכר להגיד לחנניה, לא שלחך השם ואתה הבטחת את העם הזה אל שקר. אין מנוס, אין מנוס מהפירוש הבא, שלא תמצאו אותו בדברי המפרשים. ירמיהו לא בטוח שחנניה בן עזור הוא נביא שקר. אין מנוס מהמסקנה הזאת. ורק אחרי שהשם מתגלה לו ואומר לו את זאת, אז הוא יודע שחנניה בן עזור הוא נביא שקר ובא ואומר לו את זה. אבל בסבבים הקודמים של העימות ביניהם, בבית השם, ירמיהו לא ידע בוודאות האם העומד לפניו הוא נביא אמת או נביא שקר. זו דעתם של חז"ל בספרי לפרשת שופטים, ספרי דברים לפרשת שופטים, שאומרים חנניה בן עזור נביא אמת היה והפך להיות נביא שקר. מאיפה חז"ל יודעים את הדבר הזה? שמו של חנניה בן עזור לא מופיע בתנ"ך לפני פרק כ"ח בירמיהו. איך חז"ל יודעים לומר לנו שחנניה בן עזור היה נביא אמת וחזר פה בפרק כ"ח להיות נביא שקר? התשובה היא, את רוצה לענות על השאלה? נו, תעני. מיד נראה מה כתוב, את צודקת, אבל התשובה, עוד לפני מה שאת אומרת, זה כל השאלות שלנו הביאו אותם למסקנה הזאת. הם קוראים את הפרק, זה לא חז"ל במסכת סוטה. כשאני אומר חז"ל, אל תתפסו, אין חז"ל אחד. במסכת סוטה, הנחת רבי אלעזר, האמור הרבי אלעזר, היא שירמיהו יודע שעומד לפניו הוא נביא שקר, והוא לא אומר לו את זה, וזו חנופה, והוא נענש על כך ירמיהו. זאת השקפתו של רבי אלעזר, במסכת סוטה. מה שעכשיו אני אומר לכם זה חז"ל אחר. זה הספרי, לספר דברים, ספרי דברים, לפרשת שופטים, על פרשת נביא השקר. ושם הם אומרים, חנניה נביא אמת היה, והפך להיות נביא שקר. ואת זאת הם אומרים, קודם כל, בגלל שהם קוראים את פרק כ"ח, ואומרים, אי אפשר להבין את ההתנהגות של ירמיהו אחרת. ירמיהו מתייחס אליו בפקפקנות, הוא אומר, אולי אתה צודק, אני לא יודע. והוא זקוק להתגלות אלוהית מפורשת בסוף הפרק, שמגלה לו את האמת שחנניה הוא נביא שקר, ואז הוא בא ואומר, אתה שיקרת. אם אנחנו עכשיו מעיינים היטב בפרק, אז עכשיו נראית שדברייך מדויקים. הפרק דואג ליצור איזון מתמיד בין דמותו של חנניה כנביא לבין דמותו של ירמיהו כנביא. וקודם כל תספרו בבקשה כמה פעמים כתוב חנניה הנביא וכמה פעמים כתוב ירמיה הנביא. בבקשה, אתם תספרו חנניה הנביא, אתם תספרו ירמיה הנביא ואתם תהיו השופטים. אתם תספרו חנניה הנביא לאורך כל הפרק בזריזות, ואתם תספרו חנניה הנביא בזריזות. זה גם תחרות בין גברים לנשים מי יגמור ראשון. שאלה. תכף, תכף ניתן לך לשאול את זה, עוד רגע. יש, צריך סדר. מה את חושבת ש... כן, עוד אין תוצאות? שש פעמים מה? חנניה הנביא. כמה פעמים ירמיה הנביא? כמה? הגברים אמיתיים. אתם, זה היה, אם חיפשתם הוכחה. שש, גם כן. שש פעמים בפרק חנניה הנביא, ושש פעמים ירמיה הנביא. למה לא שבע? לא יודע. אבל זה ברור שזה לא מקרי. ברור, כן. ברור שזה שוויון התארים, חנניה הנביא וירמיה הנביא, איננו מקרי, הוא בא להביע איזה איזון ביניהם. עכשיו בואו נראה איך מציגים אותו. אמר אליי, פסוק א', אמר אליי חנניה בן עזור, הנביא אשר מגבעון. כלומר, הוא לא סתם נביא, הוא נביא שידוע מניין הוא בא, יש לו רקע, הוא מוכר כנביא. היו עוד נביאים בדור הזה חוץ מירמיהו, ואחד מהם היה חנניה הנביא אשר מגבעון. וירמיהו מכיר אותו כנראה, ומכיר אותו בתור מה? נביא אמת. רגע, רק שנייה. דבר שני, כשהוא אומר אמן, אז מה הוא אומר? דבריך אשר ניבאת, כי הוא מכיר אותו כנביא, כנביא אמת. אז הוא אומר, יקם השם את דבריך אשר ניבאת. דבר שלישי, חנניה בן עזור, בניגוד לנביאים של הפרק הקודם, נביאי השקר של הפרק הקודם, איננו סתם פוליטיקאי. הוא באמת מדבר גם בפרק כ"ח בסגנון של נביא. אין לנו זמן לנתח את המבנה של הנבואה שלו, בנבואה במרכאות, אבל זאת נבואה קלאסית, מה שהוא אומר. הוא פותח, כה אמר השם צבאות אלוהי ישראל לאמור, ואומר את זה בביטחון ובסגנון ספרותי של נביא מקצועי. ובנוסף לכל, הוא עושה מעשה סמלי. הפוך מירמיהו, הוא שובר את המוטה של ירמיהו, אבל זה מעשה סמלי. כלומר, הוא פועל בעוצמות של נביא, בסגנון של נביא, בסגנון פעולה של ירמיהו עצמו. וירמיהו עומד מול נביא מוכר, שחזל בספרי אומרים עליו שהיה נביא אמת, ואומר, מכיוון שהוא נביא אמת, אין לי סיבה לפקפק באמיתות נבואתו. רגע, רק שנייה. זה הפתרון האמיתי. ואז רגע, בא הקדוש ברוך הוא ואומר לו, הנביא האמת הזה הפך להיות נביא שקר. והוא שיקר. ואז ירמיהו אומר, שיקרת! אתה תמות עוד השנה. עכשיו, הלקח הראשון שצריך ללמוד מזה, הוא לקח רב משמעות. נביא אמת יכול להפוך להיות נביא שקר. זה לקח שלא יאומן. לנו נדמה שמי שהשם ניבא אותו ונתן בפיו את דברו, הוא מחוסן מפני האפשרות להיות נביא שקר. איננו מחוסן. בנסיבות כאלה ואחרות, נביא אמת יכול להחליט לעבור עבירה שחייבים עליה מיטה, לנבא בשם השם שזה מקצוע אמיתי, אבל לעשות את זה בשקר. האם מתוך לחצים פוליטיים, האם מתוך השקפת עולם כזו או אחרת, האם מתוך, לא, אינני יודע, אבל זה לקח מדהים.
יש עוד מקרה?
מי? אני לא מכיר. אני לא מכיר. ההפך כן. נביא שקר שהפך להיות נביא אמת? יש. מי? אגב? מי? הנביא מבית אל. הנביא מבית אל בפרק י' ג' במלאכים א'. לא משנה. אבל אין לנו עוד דוגמה כזאת של נביא אמת שהפך להיות נביא שקר. יש לנו נביא שכובש את נבואתו. מי זה? יונה. שזה גם סוג, זה גם דבר מעניין. אבל פה נביא אמת שהופך להיות נביא שקר, זה באמת תופעה מדהימה. אבל כאן ניצבת שאלה שאחת הבנות שיושבות מולי לא יכולה לסבול. בבקשה, תשאלי את שאלתך, אבל בכל גרם, בצעקה.
אבל ירמיהו ידע שהנבואה שהשאלים שוברים זה נבואה
שלו. כאן נשאלת השאלה הפשוטה. ירמיהו יודע שהוא נביא אמת. אז כיוון שהנביא שמולו אומר ההפך מדבריו, אז פירוש הדבר שהנביא הזה הוא נביא שקר, הוא לא צריך את דבר השם. מי חכמה? ודאי. זאת שאלה גדולה מאוד. האם ירמיהו היה זקוק לנבואה מאת השם על הנביאים בפרק הקודם של נביאי שקר? לא. מעצם העובדה שהם אומרים הפוך ממנו, והוא בעצמו יודע שהוא קיבל את נבואתו מאת השם, אז הוא יודע שהם נביאי שקר. מה קרה? בגלל הפורמליזם שחנניה בן עזור הוא נביא מגבעון ומוכר כנביא אמת, בגלל הטיעון הפורמלי הזה, ירמיהו מסתפק? אז הוא מסתפק בעצמו? אולי הוא עצמו לא נביא אמת? הרי הוא יודע שהוא נביא אמת. תצעקו, תצעקו. יש לנו עוד... זאת שאלה טובה. אם נספיק, נענה עליה. אם תיתנו לי לדבר. אז כאן עומדת לפנינו, אם כן, שאלה נכבדה, והיא איך ירמיהו מסתפק בנבואתו של חנניה בן עזור, כשהוא יודע שהוא קיבל נבואה הפוכה. רק שנייה. זה עצמו צריך להספיק לו כדי לדעת שחנניה הוא נביא שקר. ואם הוא יודע שחנניה היה נביא אמת, אז הוא צריך להגיד, היית נביא אמת, כאן שיקרת. כי אני קיבלתי נבואה אחרת לגמרי. ואז חוזרות כל הקושיות שלנו בעצם. כל מה שהקשינו וכל התירוץ שהבאנו בשם חזל בספרי, שחנניה היה מוכר כנביא אמת, לא עוזרות. מה צריך לעשות כדי לענות על השאלה הזאת? לא, אין כאן דיפלומטיה. כל מה שהוא עושה זה... לא, לא להפוך את סדר הפרקים. לא, לא, לא. רבותיי, השאלה היא, תקשיבו, תראו, תרגעו. הבעיה היא בהשוואת תגובתו של ירמיהו לנביאי השקר בפרק הקודם, שם אין לו שום ספק. הוא אומר, אל תאמינו להם, מה שהם אומרים שכלי בית השם הוא שווים. כי אני אומר לכם, קיבלתי בנבואה מאת השם שזה יקרה בעוד 3 דורות, בעוד 70 שנה. אל תאמינו להם. כשאתה רואה את התגובה שלו לנביאי השקר שם, אתה רואה את התגובה לחנניה בן עזור כאן, נשאלת השאלה, איך התחלפה תגובתו של ירמיהו? והנה התשובה. לא התשובה, אלא מה צריך לעשות? האם חנניה בן עזור אומר את מה שאמרו נביאי השקר בפרק כף זין? נא להשוות! כן או לא? למה לא? בכל רם, נביאי השקר בפרק הקודם אמרו, הנה כלי בית השם מושבים, אתה מהרה. ואילו חנניה בן עזור אומר, בעוד 2 ימים. עכשיו תשימו לב. זה הבדל עצום. 2 זה נצח בפוליטיקה. גם בפוליטיקה הפנימית, גם בפוליטיקה הבינלאומית. הרי רק לפני שבוע במצרים היה עולם אחר. תוך שבוע הכל, הרי דברים, מהפכות, שינויים פוליטיים, 2 זה נצח. עכשיו נחזור לפרק אף זין ונשאל מה הייתה השאלה שסביבה ניטש הוויכוח בין ירמיהו לנביאי השקר בפרק הקודם. למרוד או לא למרוד? עכשיו, למרוד או לא למרוד? הביטוי הנה כלי בית השם מושבים, אתה מהירה, לא, הסברתי כשלמדנו את הפרק הקודם, היה הצד השני של המטבע למרוד והמרד יצליח. וכיוון שהמרד יצליח, כלי בית השם, אתה מהירה. מה זה אתה מהירה? באיזה טווח? חודש, חודשיים, לא שנתיים. השאלה שעמדה בפרק אף זין הייתה שאלה פוליטית אקטואלית. והנה בא חנניה בן עזור, ונשאל אותו, אם אפשר להחיות אותו, מר חנניה בן עזור, הנביא אשר מגבעון, למרוד עכשיו או לא למרוד? מה הוא יענה? חס וחלילה, השתגעתם? סבלנות, אני אומר לכם רק שנתיים. זה לא הרבה זמן בנצח. אבל אם תמרדו עכשיו, תפסידו הכל. בעצם מבחינה פוליטית, באיזה צד הוא נמצא? של ירמיהו. כלומר, הוא אומר לא למרוד. הוא אומר בעוד שנתיים. זה לא מה שירמיהו אומר, זה עדיין לא פותר את הבעיה. אבל זה ודאי לא הנביא. כשהנביאים אומרים למרוד, ירמיהו יודע שהם נביאי שקר, אין לו שום ספק. כי הוא קיבל נבואה לתת את הצוואר בעול מלך בבל. והם אומרים למרוד. הוא לא צריך הוכחות, הוא לא צריך שהשם יתגלה ויגיד לו שהם נביאי שקר. הם נביאי שקר, והוא אומר את זה. אל תאמינו להם, הם יביאו פורנות בנבואתם. אבל פה בא הנביא, שא', מוכר כנביא אמת, יש לו קבלות מן העבר, ירמיהו מכיר אותו. ב', הוא מדבר בסגנון נבואי מובהק, ג' הוא אומר דבר שלא לגמרי סותר את ירמיהו. גם הוא אומר שאין למרוד בשעה זו, ושרק בעוד שנתיים יושבו הכלים. אבל עדיין זה סותר את הנבואה של, 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 של ירמיהו. במה זה סותר את הנבואה של ירמיהו? בטווח הזמן. ירמיהו אומר 70 שנה. חנניה בן עזור אומר שנתיים. 68 שנה זה לא הרבה. אבל בשאלה הפוליטית האקטואלית, הוא מסכים עם ירמיהו, זה לא הזמן למרד, צריך להיעזר בסבלנות ולחכות להתפתחויות בעוד שנתיים, שזה הרבה מאוד זמן. מבחינה מסוימת הוא כמעט תומך בירמיהו, מבחינה פוליטית. אבל הדבר החשוב שצריך להוסיף אותו, זה שחנניה בן עזור בונה את נבואתו על נבואת ירמיהו. מה הוא אומר? אני פשוט התעדכנתי מעת השם. אתה מנבא שרק עוד 70 שנה יושבו הכלים מבבל, קיבלתי עדכון, הקדוש ברוך הוא ברוב רחמיו קיצר את טווח הזעם מ-70 שנה לשנתיים. קיצור משמעותי, חזר בו. אבל איך אני, למה אני אומר שהוא בונה את נבואתו על נבואת ירמיהו? תשימו לב, הוא בא לירמיהו ואומר לו, שברתי את עול מלך בבל. וברור שכשהוא משתמש במילים עול מלך בבל, ממי הוא לוקח אותן? מירמיהו, מהנבואה בפרק הקודם. בעוד שנתיים ימים אני משיב למקום הזה. לא אתה מהרה, כמו שאמרו נביאי השקר, אלא בעוד שנתיים. ואז הוא אומר, כי אשבור את עול מלך בבל. אשבור, הוא מסיים את דבריו. בעתיד, לא עכשיו. לא אתה מהרה. אתה מהרה, זה נובע מזה שעכשיו בבבל מתחוללת מהפכה. לא, הוא אומר, בעוד שנתיים אשבור את עול מלך בבל. גם כשהוא בא לשבור באופן פיזי את המותם על צוואר ירמיהו, הוא לא בא לחלוק על ירמיהו. הוא להפך, צריך לתפוס את זה. הוא בונה את המעשה הסמלי שלו על המעשה הסמלי הקודם של ירמיהו. וכאילו הוא אומר, השם ציווה באמת שתיתן עול בצווארך כביטוי למה? לזה שעול מלך בבל יהיה על צווארנו. אתה צודק. אבל השם עדכן אותי ואמר לי שבעוד שנתיים העול יישבר. העול שאתה שמת בפקודת השם, אני קיבלתי פקודה מעודכנת יותר לשמור אותו. זה, מי שקורא את הפרק חושב שיש כאן איזה, בדיוק להפך. חנניה אומר לי, ירמיהו, אני מכיר בך כנביא אמת, אבל יש לי חדשות, טובות. השם אמר לי שהעול שהוא ציווה בעצמו עליך לשים בצווארך, יישבר בעוד שנתיים. והנה אני שובר את העול, כמעשה סמלי שנצטוויתי בו, לעדכן את נבואתך ירמיהו, הנביא הגדול, נביא הדור.
מה המניע שלו?
זה לא חשוב. זה לא חשוב עכשיו. כבר שאלו את זה. תשימו לב, האם ייתכן שהקדוש ברוך הוא נתן לירמיהו נבואה אחת, ולנביא מוכר אחר בשם חנניה בן עזור, נבואה לא הפוכה, אלא מעודכנת. ולא גילה את זה לירמיהו. ירמיהו חושב שזה בהחלט ייתכן. ייתכן שהשם שינה את דעתו, ובחר להודיע את השינוי באמצעות נביא מוכר אחר בשם חנניה. אין לו הוכחות שזה לא כך. אז עכשיו ירמיהו מרגיש שההתנהגות שלו עלולה ליצור בקרב העם הנוכח חולשת דעת. מי אמיתי ומי שקרן? אומר ירמיהו, יכול להיות שאני נביא אמת וגם הוא נביא אמת, ואין בזה סתירה. עכשיו נקרא את הדברים הקודמים ונכניס בהם את העיקר. הרמב״ם, בעקבות המדרש תנחומה, רואה את עיקר הטיעון של ירמיהו במה שהוא אומר בסוף דבריו. מי שמנבא לשלום, דבריו חייבים להתקיים. והמבחן שלך יתברר בעוד שנתיים כשיראו כולם שאתה שקרן. זה לא מתאים עכשיו לפי מה שאנחנו מפרשים. למה? כי ירמיהו לא בטוח שהוא שקרן. אז לא זאת המטרה שלו בעוד שנתיים. בעוד שנתיים גם זה לא משכנע אף אחד היום. הוא לא בא לשכנע אף אחד. הוא לא בא לשכנע שחנניה בן עזור הוא נביא שקר, כי ירמיהו בעצמו לא בטוח בזאת. או, מה שחשוב לירמיהו זה שלא יסיקו מהפקפוק שלו, שבעצם הוא עצמו לא מאמין בנבואת עצמו. זה באמת עלול לקרות. כשאנשים אומרים, הוא אומר אמן, הוא לא אומר על חנניה שהוא שקרן, הוא נותן לו לשבור את העול, אז כנראה שירמיהו אין לו ביטחון עצמי בנבואתו. את זה ירמיהו צריך לטעון. לא לטעון שחנניה שקרן, כי את זה ירמיהו לא יודע. הוא לא בטוח. הוא צריך להצדיק את עצמו. ולכן עיקר הטיעון שלו זה בחלק הראשון של דבריו, שהוא חלק חסר. מה החלק הראשון של דבריו? הנביאים אשר היו לפניי ולפניך, אגב, גם הביטוי לפניי ולפניך מוכיח שמה? שהוא רואה את שניהם כשווים. ניבאו על ממלכות לרעב, לדבר, לאסונות. ועכשיו צריך להשלים לפי הרמב״ם. ואם לא התקיימו, ולמה הם לא התקיימו? כי השם חוזר בו. זה עיקר רצונו של ירמיהו לטעון, לא את החלק השני. הוא אומר, אני אמנם, יכול להיות שהשם חזר בו. והוא אמר את זה לך. זה לא מוכיח שאני נביא שקר. היו עוד תקדימים בהיסטוריה שנביאים ניבאו לפורענות, והפורענות לא באה. תנו לי דוגמה. יונה. אוקיי, יונה. היו דברים כאלה. נביאים לפניי ולפניך שניבאו לפורענות, והשם חזר בו. לכן אני נביא אמת על כל פנים. אל תסיקו מהתנהגותי המתלבטת ביחס לחנניה בן עזור, אל תסיקו שאני לא מאמין בעצמי. אני מאמין בעצמי, אבל אני יודע שמכיוון שניבאתי נבואה לפורענות, יכול להיות שהשם חזר בו. ובחר לעדכן את חזרתו, לא באמצעותי, אלא באמצעות חנניה בן עזור. כל הפרק הזה מקבל פנים חדשות. רק רגע, הייתה פה איזו שאלה שהבטחתי לענות עליה.
למה השם חיכה?
או, לכאורה, עכשיו הקושייה היא על הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא היה, ובזה אנחנו שמים את השיעור, שתי דקות. שמעתי שמישהו אחר אתמול את השיעור שלו ב-20 דקות. אני, כך שמעתי, הייתה שמועה כזאת. אני לא הולך לאחר ב-20 דקות. אני לא הולך, רבותיי, אל דאגה. עכשיו נשאר לענות על הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא לכאורה היה צריך להתגלות לירמיהו עוד בבית השם, כשחנניה עומד מולו, ולהגיד לו, תשמע, אתה מכיר את חנניה כנביא אמת, אבל הפעם הוא משקר, אני לא אמרתי לו את זה. ואז היינו חוסכים את שבירת העול, וירמיהו מיד היה אומר לו, אתה שקרן, השם אמר לי שאתה שקרן, אתה תמות עוד השנה. זה היה... והקדוש ברוך הוא נותן לירמיהו להציג את ההתלבטות שלו לעיני העם, ולכאורה הקדוש ברוך הוא בעצמו מפסיד פה נקודות. האמת היא בדיוק הפוכה. המסקנה מהפרק שלנו היא שנביא אמת אין לו דעה. הוא כלי ביד השם. אין לו דעה פוליטית, אין לו השקפת עולם אישית. יש לו אולי, אבל הוא נתון ברשות אחרת. אין כמו הפרק הזה, ועוד פרק אחד בירמיהו, פרק מבית, כדי להדגים לנו את העיקרון, שנביא האמת איננו פוליטיקאי. הוא לא עומד מאחורי הנבואה באופן אישי. להפך, באופן אישי הוא היה רוצה שהנבואה שלו לא תתקיים, אבל השם כופה עליו לדבר. וכשעומד מולו מישהו, ואין לו הוכחות שהמישהו הזה הוא שקרן, הוא לא יודע להגיד שהוא שקרן. והוא הולך באמת, והעם צריך להבין, זה, אין לך הוכחה גדולה מזאת לאמיתותו של ירמיהו כנביא, שאין לו השקפת עולם, הוא לא לוחם פוליטיקאי, ולכן הוא הולך הביתה. הולך הביתה, אני לא יודע להגיד לכם, רבותיי, אני לא קיבלתי נבואה מאת השם, יכול להיות שהשם שינה את דעתו, והוא שלח את חנניה להביע את השינוי הזה, לא יודע. ואז השם מתגלה אליו, ואז הוא חוזר ואומר, עכשיו אני כן יודע. קודם לא ידע. שום נביא שקר לא היה מתנהג בצורה כזאת. נביא שקר תמיד יודע. נביא אמת לא תמיד הוא יודע. כי הוא תלוי בדעתו של משלחו, ורק כשהמשלחו אומר לו, אז הוא יודע. ומבחינה פרדוקסלית, דווקא ההתנהגות הזאת מוכיחה את אמיתותו של ירמיהו כנביא אמת.